אסור להתחיל בשש ורבע בדיוק. זה לא יפה. להגיד לאנשים על תחרור.
זה אומר שגם אסור לסיים בשש ורבע, זה גם
רעי.
שבע ורבע. עכשיו זה כבר סיפור אחר. אני לא נוסע עם הרכב שלי. שלוקח אותו, תחזור. אנחנו בהתחלת עניין דיברנו על שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד באריכות קצת, אחר כך דיברנו באריכות גדולה על ישמר לך פן תשכח את השם אלוקיך, כל מיני שיטות, איך אפשר לקיים את זה? זה לא אנושי, לזכור כל הזמן את השם. מי יכול לעמוד בזה? אחר כך דיברנו על לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי, שבזה הוא כלל באופן של שלילה, באופן של מצוות לא תעשה, הוא כלל את כל מי שמאמין שיש איזשהו כוח שהוא נפרד. נגיד, הקדוש ברוך הוא לא מתערב בהנהגת הטבע, הוא לא יוצא בזה. אבל זה הוא הביא לשון של תשובה של החכם צבי, שקראנו אותו בפנים, אתם זוכרים? פעם הקודמת. לפני פעמיים, מתי זה היה? פעם אחרונה. כן. זהו. אז זהו דיבר על לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי. עכשיו הוא מגיע לפסוק ששמע ישראל השם אלוקינו השם אחד. ויש כמה שיטות, וזה ברור שהמצווה בהשם אלוקינו השם אחד, חוץ מזה שזה מצווה של קריאת שמע בבוקר ובערב, שאת זה לא לומדים משמע ישראל, זה לומדים מדיברת במשיתך בביתך. אבל הפסוק עצמו הוא מצווה. המצווה של בשוכבך ובקומך זה להזכיר את המצווה הזאת בבוקר ובערב. אבל מהי המצווה בעצמה? המצווה בעצמה ששם הוא אחד, לייחד אותו. אז מה זה לייחד אותו? זה מאוד לא מובן, כי שהוא לא שניים, אז השני הוא אלוהים אחרים, אז לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי, כתוב כבר. אנחנו יוצאים מתוך הנחה שכל מצווה כתובה בפסוק אחר, לא שיש הרבה פסוקים על אותה מצווה. הוא הביא דעת הרמב״ם וחובת הלבבות, שהכוונה היא שהשם הוא הזכיר את זה גם קודם, בהתחלה, שהשם הוא אחד האמת ולא אחד העובר. זאת אומרת, אם נדבר בלשון של המהר"ל מפראג, הקדוש ברוך הוא אמת בעצם, והוא לא אמת במקרה. דיברנו על זה, זוכרים שדיברנו על זה? זהו. אז זאת אומרת שצריך כאילו לנתק ממנו את כל התוארים ואת כל הפעולות ואת כל הדברים, ורק דיברה תורה כלשון בני אדם. למשל, לפי הגישה הזאת, הוא לא מעריך בזה, אבל זה מה שכתוב שם. לפי הגישה הזאת, אם כתוב שהקדוש ברוך הוא כועס, או שהקדוש ברוך הוא שמח, אז זה לא שהוא באמת כועס או שהוא שמח, אלא שהוא נראה לנו שהוא כועס או שמח, כי הוא עושה פעולה שבעולם שלנו עושים אותה כשכועסים. בעולם שלנו עושים אותה כששמחים. אבל הוא בעצמו, אין בו שינוי. זה מה שכתוב שם, כן.
מה זה אז, כשאומרים שלאשר יש נחת ממה שאנחנו עושים?
כן, מה פירוש? תכף נראה. לפי הגישה הזאת, הפילוסופית, זה רק, זה מין תמריץ כדי שנעשה את זה. אבל הוא, אני השם לא שניתי. אם לא היה פעמים כועס, פעמים שמח, היה משתנה. ככה הם אומרים. הרבי צדוק לא מקבל את זה. תכף נראה. הוא מביא בתחילת העניין, קראנו את השורה הזאת, אבל נחזור עליה עוד פעם, הוא מביא מדברי רבותינו ז"ל בירושלמי פרק ט', יש לכם את הדפים, זה בעמוד 286, באמצע הטור הימני. פרק ט' דשביעית, ובבראשית רבה, אפילו ציפורה מבלדי שמיה לא מצדה. פה הפסקנו עם הסיפור של רבי שמעון בר יוחאי ורבי אלעזר בנו, שהם היו במערה, והם כבר רצו לצאת, אבל הם פחדו. הם יצאו ונכנסו, אחרי זה הם יצאו עוד פעם. מה שכנע אותם לצאת סופית, זה שהם ראו צייד שתופס עופות, והיו עופות שנתפסו, והיו עופות שלא נתפסו. וכל פעם שאוף נתפס, הם שמעו לפני שהוא נתפס, הם שמעו בת קול, הם היו במדרגה רוחנית גבוהה, הם שמעו בת קול מהעולם העליון, שגוזרת שהציפור הזה יתפס. וכשהציפור לא נתפס, הם שמעו בת קול שהציפור הזאת תשתחרר. זה כתוב בירושלמי ובבראשית רבה, במדרש, הסיפור הזה. שם אפילו כתוב כאילו שהם שמעו את המילה ביוונית. זה כי המשפט היה בלועזית. אז כאילו שמעו מבית משפט איזו הכרזה כמובן זה משל, אבל הם לא שמעו כלום, אם זה היה להם איזו השגה עליונה. אבל הם ראו שיש דין ומשפט על כל ציפור שנתפסת ועל כל ציפור שלא נתפסת. ואז הם אמרו אחד לשני, אם אפילו ציפור לא נתפסת מבלדי שיש עליה דין ומשפט, בן אדם כל שכן וקל וחומר, מה אנחנו צריכים לפחד? יש לנו מה לפחד. אז הם יצאו. הם יצאו ואז לא תפסו אותם. אז מה רואים מזה? רואים שיש הקדוש ברוך הוא משגיח על כל פרט, והוא לא, כאילו, זה לא נקרא שהוא יותר מדי מתעסק עם פרטים. זה לא... יש גישה שאומרת שלומר שהקדוש ברוך הוא מתעסק עם פרטים זה לא לפי כבודו. זה לא לפי כבודו. הוא מתעסק יותר מדי עם פרטים. איך אמר הבעל שם טוב, שקש לא מתגלגל ברוח עם בלי השגחה פרטית. אז זה נראה לה, הגישה הזאת, יש אסכולה שהגישה הזאת נראית לה כאילו זלזול בכבודו של השם יתברך. אומר רבי צדוק, זה לא נכון, כי אנחנו רואים שחז"ל ייחסו לו השגחה פרטית על פרטים. זאת אומרת, הגישה השנייה אומרת שיש השגחה פרטית רק על אנשים, ורק על אנשים גדולים, הנה אין השם אלי רעב. השגחה פרטית יש רק על צדיקים. ועל אנשים פשוטים יש השגחה יותר מינורית, לא כל כך פרטית. ועל בעלי חיים, ועל צומח, ועל דומם, יש עוד פחות השגחה. כן? ויש אחד מהמקובלים ממש בשלוש דורות האחרונים, יודע, נפטר לפני קום המדינה, ישב פה בירושלים, הוא אמר שבעצם זה לא חשוב, כי כל יצור שיש בעולם הוא קשור איכשהו עם חיי האדם. אז בפועל, גם לפי אלה שאומרים שיש רק השגחה על בני אדם, יש השגחה על כל היצורים, כי הם כולם קשורים עם בני אדם. לפעמים אפילו בצורה של שהבן אדם בעצמו לא יודע שהיצור הזה, אבל אם איזשהו דבר בעולם משתנה, אז זה משנה את הכל. כן, אם איזה כוכב רחוק חסר, אז כל המערכת עובדת אחרת. ואותו דבר כל דבר, עם איזה מין מוכחד מכדור הארץ, הכל מתחיל לצלוח. יש הכל, כולם בחוכמה עשית, יש חוכמה של מעשה בראשית, והיות שכל זה מגיע בסוף לבני אדם, אז חייב להיות השגחה על כל דבר. אבל זה דעה מחודשת, זאת אומרת, בפשטות זה נתפס בספרות הרבנית כמחלוקת. יש אומרים ככה ויש אומרים ככה. אבל שם טוב היה בדיוק בקצה ההפוך של העניין. הוא אמר שיש השגחה פרטית מיוחדת, מדבקת על כל דבר. רבי צדוק, שהיה חלק מהעולם החסידי כמובן, הוא היה אדמור גדול ומפורסם, הוא כאן הולך להביא לנו את הבעל שם טוב בדרך למדנית. כאילו, הוא חוקר את כל הדעות ואת כל השיטות ואת כל הפסוקים ואת הכל, ומראה בסוף, בדיוק כמו שהבית יוסף עושה על הטור, להביא את כל השיטות ולפסוק הלכה, בסוף המסקנה שלו זה בדיוק הבעל שם טוב. מכל המקורות ומהכל, הוא סוגר עלינו ככה שאי אפשר לזוז. זהו, זה בנוי ממש עם ארכיטקטורה נפלאה. והנה, כי הם חשבו בחקירתם להגיע לאמיתות הייחוד, הפילוסופים פחדו מהשגחה פרטית, כי זה גורם שינוי בקדוש ברוך הוא. קודם הוא רוצה ככה ועכשיו הוא רוצה אחרת. אז הוא כבר לא אחד, הוא כבר הרבה, הוא משתנה כל הזמן. ורחקו עד רבה על ידי זה ממנו, עד רבה על ידי זה הם התרחקו. הם לא התקרבו אליו, הם התרחקו ממנו. כי זה הפך הייחוד, הם התרחקו מאמונת הייחוד. זה מה שהוא מתקרב, לא שהתרחקו מהשם יתברך. התרחקו מאמונת, הם חששו לאמונת הייחוד. אמר פעם אחד מהקדמונים, מכללי הזהירות שלא תרבה להיזהר. שלא תיזהר יותר מדי. בן אדם שניזהר יותר מדי, בסוף הוא בדיוק, הוא נכשל בדיוק בדבר שממנו ניזהר כל כך. אז הם כל כך חששו לאמונת הייחוד, בסוף הם התרחקו מאמונת הייחוד. כי זה הפך הייחוד, כשיחשוב שיש נברא נפרד ממנו יתברך, הוא מונהג בלא השגחתו. זה לא ייחוד. ייחוד זה הכוונה, הוא מסביר את הייחוד מלשון הטוטליות של השם יתברך. שהשם יתברך לא רק שהוא האלוקים היחיד, אלא שהוא הנמצא היחיד. הכל נובע ממנו באופן ישיר. ולמרות שיש סדר השתלשלות שלהם, וזה נראה כאילו החוכמה שלנו נובעת מחוכמה של עולם עליון, והחוכמה של העולם העליון נובעת מחוכמה של עולם עוד יותר עליון, אבל זה לא נכון. האמת שהוא נוגע באופן ישיר בכל דבר. כמו שבן אדם משתמש עם החוכמה שלו, בשביל להתנהל בעולם. אבל להתנהל הוא מתנהל עם הידיים והרגליים. עכשיו, הידיים והרגליים לא מקבלים את האפשרות שלהם לזוז מהחוכמה שלו. הם מקבלים מאותו מקום שהחוכמה קיבלה. נכון? פשוט. למרות שהחוכמה מנהיגה אותם, והם משקפים את החוכמה של האדם, אבל הם לא ינקים מהחוכמה. הם ינקים מאותו מקום שהחוכמה ינקה. והנפש נותנת להם את האפשרות, היא יוצרת אותם בצורה כזאת שהם יכולים לשקף את החוכמה. יכול להיות שבן אדם יש לו חוסר קורדינציה והוא לא יכול למחוא כפיים, הוא עושה ככה, כן? אז זאת אומרת שהוא לא יכול לשקף את החוכמה, או שהוא לעולם לא ילמד דרכות או משהו כזה, כן? אז זאת אומרת, יש כאן מלמעלה, הקדוש ברוך הוא מכין את הכלים ומעצב אותם בצורה כזאת, מעצב אותנו בצורה כזאת שאל תוכנו יוכל להעיר, תוכל להעיר איזה הערה מעולם יותר עליון. אבל למעשה הקדוש ברוך הוא נוגע בכל המדרגות במידה שווה. אין, כמו שסיפרתי לכם, הקדוש ברוך הוא לא אבא שלי וסבא שלך, כן? זוכרים את הסיפור. הקדוש ברוך הוא לא אבא של עולם האצילות וסבא של עולם הבריאה. הוא האבא של כל יתוש קטן ושל כל גרגיר אדמה באותה מידה כמו שהוא אבא של חוכמת האצילות. זה אמונת הייחוד. ומזה הפילוסופים חששו שזה מרחיק אותם אמונת הייחוד, ובגלל החשש הם התרחקו מזה. אף על פי שמודים שהכל נברא ממנו, ברגע הראשון של הבריאה בזה אין שום מחלוקת. כולם אומרים שכל גרגיר חול נברא מהשם יתברך בעצמו. ושהוא משגיח הכלל, זה הם מודים שהשם משגיח בהשגחה כללית על כל מין. מכל מקום, אין זה שלמות הייחוד שיהיה אחר הבריאה דבר חוצץ לפני ייחודו על ידי הנבראים. זאת אומרת, האלוקים הוא אחד בתור אלוקי עולם, בתור בורא עולם, אבל בתור אלוקי ההיסטוריה הוא כבר לא יחיד בעולמו, יש כבר עוד משהו. יש כבר כל הנבראים שהוא ברא אותם, ועכשיו הוא כבר שחרר אותם שיעשו מה שהם רוצים. וזה לא נכון. ועיקר הייחוד הוא לדעת שמלוך על הארץ כבודו. מילת כל כולל הכל, כל הארץ. לא יעדר שום נברא פרטי היותר שפל, הכל מלוא כבודו. כי מלכותו בכל מה שעלה, והכל מושגח ומונהג ממנו. וזהו, כיוון להמליך תה וכולו, כתוב בגמרא שהיה מישהו שהעריך מאוד בקריאת שמע, ואמר לו, יכול להיות שזה היה רבו או חברו, אני לא יודע, על כל פנים זה נראה מישהו מבוגר ממנו, שאמר לו, למה אתה צריך להעריך כל כך? אם הספקת במחשבה שלך להמליך את הקדוש ברוך הוא למעלה ולמטה ולדלת רוחות העולם, יותר אתה לא צריך. אז מה הגמרא נותנת רמז, גם הראשונים מדברים על זה, שזה במילה אחד. מה יש במילה אחד? מישהו מתקשר אליי, שאני חושב שדרכו אני יודע אם שבוע הבא נלמד פה או לא. אז תרשו לי לראות מי זה. לא. ולא זה. כן, זה כן זה. זה אחד לפני. אני חייב להודיע לכם, אין לי דרך אחרת. שמע, אני באמצע שיעור. סגור לשבוע הבא משהו או לא? רק תגיד לי את זה, כי אני רוצה. אוקיי. טוב, אז נדבר אחר כך. נדבר אחר כך. רק זה פשוט רציתי לדעת להגיד לאנשים. אוקיי, בסדר, בסדר. אוקיי. טוב, יש שיעור. אם לא הייתי תופס אותו עכשיו, אז לא הייתי תופס אתכם אחר כך. אני מצטער. במילה אחד הם מרמזים, האלף מראה על הקדוש ברוך הוא, כי האלף המספר שלו זה אחד. החטא מראה על המעלה ומטה, באיזה אופן, שזה שבעה ריקים בארץ, זה המעלה והמטה. והדלת מראה על ארבע הכיוונים. אז, והמילה אחד בפשט, מה זה המילה אחד? לא בגמטריה, במילה אחד בפשט, מה זה? שהוא יחיד, ושאין עוד זולתו. מה אנחנו רואים משני הפירושים האלה במילה אחד? ששניהם הלכתיים, זאת אומרת, מצד אחד ההלכה אומרת שהפירוש של השם אחד זה מצוות עשה לייחד את השם, מצד שני ההלכה אומרת בהלכות קריאת שמע שצריך לכוון את הפירוש של השם אחד שהוא אחד בכל רחבי העולם ובכל רחבי העולמות. הזין ריקים זה מרמז על כל ההשתלשלות. מה זה אומר שאת שני הפירושים האלה מוצאים באותה מילה, שהם בעצם דבר אחד? המשמעות של לייחד אותו זה המשמעות של לא להשאיר פינה שבו הוא לא נמצא. זה המשמעות. וזהו, כיוון דאמליכתי, ככה זה מה שכתוב שם בגמרא, היות שהמלכת אותו למעלה או למטה ולארבע רוחות, יותר אתה לא צריך. הוא מביא את זה ככה בקיצור, כיוון דאמליכתי וכולו. שמלכותו התברך בכל, הוא הייחוד הגמור. זה לפי הפשט. ונבדל זה ממצוות אמונת האלוקות. עכשיו אם נחזור לשיעור הראשון שלמדנו את הספר הזיכרונות, אמרנו שבאנוכי השם אלוקיך יש שלוש פרטים. מי שיחדד את הזיכרון שלו יזכר. יש פרט אחד שהוא ברא את העולם, פרט אחד שהוא מנהיג את ההיסטוריה, פרט שלישי שהוא נתן את התורה. אם הוא מנהיג את ההיסטוריה, אז כבר ההשגחה כלולה באנוכי השם אלוקיך. מה צריך עוד פסוק שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד? אז הוא אומר שזה לא אותה השגה, זה השגה שונה לחלוטין. ונבדל זה ממצוות אמונת האלוקות, שהוא גם כן על השגחתו התברך, כמו שכתבתי בסימן א', כי אמונת ההשגחה עדיין אין זה ייחוד גמור. אפילו אם אדם מאמין בהשגחה, אפילו לפי הבעל שם טוב, שהוא מאמין בהשגחה על כל קש שמתגלגל ברוח, זה עדיין לא ייחוד גמור, זה אמונה שלמה בהשגחה, אבל זה עדיין לא ייחוד גמור. מדוע? שאפשר שיהיה אדם מושגח, הוא תופס בתור דוגמה, נקודת מוצא, את עצמנו, הכי קל להבין לנו כשאנחנו מדברים על עצמנו. בוא ניקח את עצמנו, יכול להיות שהשם משגיח עלינו, על כל דבר שאנחנו עושים השם משגיח. הוא משגיח מאחר, הקדוש ברוך הוא פה אחר, ואנחנו מושגחים ממנו, והוא נפרד ממנו, אנחנו יכולים להיות נפרדים ממנו, והוא משגיח עלינו. ואת זה אנחנו מקבלים באנוכי השם אלוקיך. אני האלוקים שלך, אני הריבון שלך, אני הבעל הבית שלך, אבל אתה עדיין דבר נפרד. אבל הייחוד רצה לומר שאין כאן פירוד. מדוע? דלמעלה ולמטה ולארבע רוחות, מלכותו התברך דרך ייחוד, לא כמלך בשר ודם. שהוא גם כן מנהיג מדינתו, אבל הוא לא מתאחד עמהם, והם דברים נפרדים. מה שאין כאן קבלת עול מלכות שמיים צריך שיהיה במילה אחד. לא בברוך של כבוד מלכותו לעולם ועד. אם קבלת מלכות שמיים הייתה בברוך של כבוד מלכותו לעולם ועד, אז אין שר כמו אנוכי השם אלוקיך. אני הבעל הבית, אני המלך. אבל אנחנו אומרים שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. החטא והדלת מרמז על כל העולמות, ועכשיו נוסיף עוד נקודה שלא דיברנו קודם. שימו לב באיזה אופן החטא והדלת מרמזים על כל העולמות. הם לא מרמזים כמילה נפרדת, הם חלק ממילה, ממילה אחת שלמה. מהי המילה? אחד. זאת אומרת שהחטא והדלת הם חלק מהאחד. זה לא כמו במלך, האזרחים הם לא חלק מהמלך. זה סיפור של מלך חלוטין. על זה כתוב במדרש, במדרש תהילים, על פסוק ברכי נפשי את השם, שכמו שהנשמה ממלאה את הגוף, ככה הקדוש ברוך הוא ממלא את העולם. לא כמו מלך שהשלטון שלו ממלא, יש לפעמים מלך שהכבוד שלו ממלא את המדינה. מלך שהאזרחים רוחשים לו מאוד כבוד, אז בכל פינה במלכות שלו שרים לו ומכבדים אותו, והתמונות שלו בכל בית וכל מיני, אז הכבוד שלו מלא את המדינה. יש לפעמים שהשלטון מלא את המדינה, שהוא כזה תקיף וכולם רועדים ממנו, וזה זה עוד אופן, אבל הוא בעצמו, הוא בהיכל מלכותו. הוא לא, המלכות שלו מתפשטת, אבל הוא לא. אבל אצל הקדוש ברוך הוא, אנחנו אומרים שמלוך כל הארץ כבודו, זה לא כמו כבוד אצל בן אדם, שזה משהו חיצוני. הכבוד של כל הנבראים, זה מה שחזל אומרים בפרקי אבות. כל מה שברא הקדוש ברוך הוא לא בראו, לא ברא אלא לכבודו, שנאמר כל כל הנקרא בשמי ולכבודי בראתיו יצרתיו אף עשיתיו. זאת אומרת שכל העולמות נבראו כדי לגלות את כבודו יתברך. הנברא עצמו הוא חלק מהכבוד. אם נדבר על זה בשפה יותר פשוטה של בני אדם, כשאני מסתכל על עץ, מה המשמעות של העץ? המשמעות של העץ זה שהשם בורא עץ, זה המשמעות שלו. זה לא המשמעות שהוא עץ, אלא שהשם יכול לברוא עץ, הוא באמת בורא עץ. ואיך כותב, גדול הפשטנים אפשר לומר עליו, שהוא בכלל לא מקובל ולא לא היה מהחסידים בכלל, איך כותב הרב הירש בתחילת הפירוש שלו על התורה. הוא כותב, לפני הבריאה, כל העולם היה מחשבות של הקדוש ברוך הוא. הוא כותב את זה כביכול, עם אלף כביכולים כאלה, כי הוא לא אוהב לנגוע בדברים כאלה. ואחרי הבריאה אנחנו יכולים לראות את המחשבות האלה שהוא יכול לגלות אותה. זה פשוט, והוא מוציא את זה מתוך הפסוקים. הרי הוא חשב עברית בעברית, כמו שאומרים. הוא למד את התנך מתוך העברית, מתוך הביטויים. הוא דלה החוצה את כל הקבלה ואת כל המדרשים ואת הכל. זה היה גאונות נפלאה. זה הפירוש הפשוט של אמונת הייחוד. לדעת שאנחנו שלוחה. אנחנו לא דברים נפרדים ש... כמו שאנחנו אומרים, כמו שנשמה ממלאה את הגוף. זה המדרש. קבלת עול מלכות שמיים צריך שיהיה במילת אחד, דיינו שמלכותו יתברך הוא דרך ייחוד, שאין שום דבר חוץ ממנו. וכמו שכתב גם כן הרמב״ם, הרמב״ם בעצמו... שהוא מחזיק מהשגחה כללית ומכל מיני דברים, אבל יש פינה אחת ששם הוא כותב שידיעתו יתברך לכל הנבראים, זה שהשם יודע את כל הנבראים, זה הכוונה כאן, לכל הנבראים. שהשם יודע את כל הנבראים, ומצד ידיעתו את עצמו, ושכל הנמצאים מאמיתת המצאו נמצאו. מה? אין לך את הדף, סליחה. שידיעתו יתברך לכל הנבראים, זה שם כתוב את כל הנבראים. הוא מצד ידיעתו את עצמו, בידיעת עצמו, הסגנון של הרמב״ם זה בידיעת עצמו יודע את כל הנמצאים. ושכל הנמצאים נמצאו מאמיתת המצאו. זה כתוב ברמב״ם משני מקומות, זה לא... אלא שאפשר לפרש דבריו מצד התחלת בריאתם. זה לא שזה עכשיו כך, אלא ברגע הראשון של הבריאה כך זה היה. אולם אמיתות העניין מבואר שגם אחר שנבראו כל מציאותם מצד המצאו. לא יכול להיות שום הבדל בין היחס של הבורא לנבראים, בין הרגע הראשון לרגע השני ולרגע השלישי ולרגע המיליון, בגלל שהבורא הוא למעלה מהזמן. זה ברור. אז מכל כל העניין הזה כמו שהבעל שם טוב אומר שהבריאה נבראת בכל רגע, זה לא רק הבריאה נבראת בכל רגע, גם הרגע שאל תוכו היא נבראת, גם הוא נברא עכשיו. וכאן אנחנו כבר נוגעים בדברים שאנחנו לא... המוח שלנו בנוי על זמן. אנחנו לא יכולים לנגוע בנקודה איך שהזמן נברא, כי אז אנחנו נוגעים בנקודה שאיפה שהזמן איננו. זה מאוד קשה לנו לתפוס. אבל זאת האמת. אני סיפרתי לכם, שאלו את המגיד. ככה מספרים, שאלו פעם את המגיד למה השם כל כך חפץ בבריאת העולם, למה הוא לא ברא אותו קודם. שאלה מאוד מוזרה. אז הוא אמר שלא היה קודם. כי בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, את המושג של ראשית ואחרית, השם ברא ביחד עם, את, עם השמיים והארץ. לפני זה לא היה מושג של ראשית ואחרית. אז ממילא כבר בכלל לא שייך לחלק. אם בידיעת עצמו יודע כל הנמצאים, אז זה גם עכשיו. אמיתות העניין מבואר שגם אחר שנבראו כל מציאותם ומצד המצאו, וידיעת עצמותו הוא ידיעת כל הנבראים, שאינם דברים חוץ לעצמיותו. וכמו שאנו אומרים בכל יום נוסח מאמר התנא ואליהו רבה, אתה הוא עד שלא נברא העולם ואתה הוא מי שנברא העולם, יש בזה שתי נוסחות. יש נוסח אתה הוא עד שלא נברא העולם, יש נוסח אתה הוא עד שלא בראת את העולם, אבל בשניהם מופיע הביטוי, זה שתי גרסאות בתנת ואליהו, בשניהם מופיע הביטוי אתה הוא, והמילה הוא נשמעת לנו מיותרת. אתה, מה זה אתה הוא? אתה הוא זה כמו שאומרים אתה נשארת אותו דבר. אתה נשארת אותו דבר כמו שהיית קודם. אם נזכר עוד פעם בפירוש של הרב הירש, מה, איך היית קודם? כל העולם היה המחשבות שלך, גם עכשיו כל העולם המחשבות שלך. בדיוק כמו, מי אומר שהקדוש ברוך הוא לא יכול לחשוב בצורה אחרת? אנחנו יכולים, אותיות למשל, יש לנו בכל כך הרבה צורות, במחשבה, בדיבור, בהקלטה בכל מיני צורות, בשמיעה באוזן, מיליון אופנים של אותיות יש, לא מיליון, אבל יש כל כך הרבה אופנים. יש כל כך הרבה אופנים של דיבור, אפשר לדבר עם הפה, אפשר לדבר עם העיניים. כן, אפשר לדבר עם הגוף. מי שמכיר שפת גוף, הוא יודע מיד אם הבן אדם משקר או לא. לפי תנועה של עין אפשר לדעת אם הבן אדם משקר או אומר. לא צריך הרבה יותר. מי שיש לו קצת אינטואיציה יכול להכיר על חיוך אם הוא מזויף או לא. אז... זאת אומרת, אנחנו מתקשרים כל הזמן, וכל זה נקרא שפות. זה לא שפות אנגלית-צרפתית. יש מיליון אופנים של שפות שבן אדם הולך, בן אדם רואים את הפנים שלו, רואים... הבן אדם כל הזמן מגלה דברים, בלי שהוא יודע בכלל. הוא מגלה דברים על עצמו, שהוא על עצמו עדיין לא יודע, הוא כבר מגלה אותם לאחרים. זה בלי סוף. הבן אדם כל הזמן משתנה, ויש כל מיני רובדים של מחשבות. רק הבן אדם, היות שהוא משתנה, אז אצלו יש הבדל גדול אם כבר נפל לו הסימון והוא מבין והוא מדבר, ואז זה יוצא בצורה כזאת, אז הוא במצב רוח כזה, במצב כזה. יכול להיות שאחרי שהוא כבר מבין מה עובר עליו, אז הוא כבר משתחרר, אז כבר טוב לו. וכל זמן שהוא עוד לא יודע, אז הוא מסגיר מצוקה לאחרים, והוא בעצמו לא יודע, יכול להיות שיושב עם הבקבוק, והוא בכלל לא יודע שהוא במצוקה. אבל אצל השם יתברך, אצלו לפניו נגלו כל התעלומות, אז אצלו אין הבדל אם המחשבה שלו נראית כמו מלפפון גשמי, או שהיא נראית כמו איזה מלאך בשמיים. שאותו מלאך אחר כך באמת מכה במלפפון ואומר לו לגדול. כן? אבל בעצם שניהם, המלאך הוא לא מלאך והמלפפון הוא לא מלפפון. שניהם מחשבה של השם. ולא רק לפני שנברא העולם היה בתוכנית שיהיה מלאך כזה עם מלפפון כזה. אחרי שהם כבר נמצאים, אחרי שאנחנו אוכלים אותם, הם עדיין המחשבות של השם. זה העומק של מה שרבי צדוק מנסה להגיד עכשיו. כן? הוא אומר את זה כדרכו בלי הרבה משלים ודוגמאות. אבל זה הנקודה, וזה מצוות הייחוד, וזה בעצם יש לו יהודי בראש כשהוא קורא קריאת שמע. עכשיו בטח, מתי שקורא קריאת שמע, אי אפשר להחזיק כל כך הרבה פרטים בראש. הסדר הוא תמיד ככה, זה, בכל עבודת נפש, אם רוצים לתת למישהו תובנה, אפילו בטיפול פסיכולוגי, בכל דבר, רוצים לתת למישהו תובנה גדולה, שהוא יחיה עם זה, צריך לדעת, אחרי כל מה שהוא יפנים, לתמצת לו את זה במשפט אחד, ולתת לו את זה שעם המשפט הזה שהוא ילך. האם ייתנו לו את כל העריכות, ולא יפכו לו את זה למשפט אחד, זה לא עובד. פה התורה לקחה, זה השגה ענקית, ההשגה הזאת היא כתובה בכל התורה. אם נלמד חומש עם עיניים פתוחות, אז כל פסוק בתורה יספר לנו את הסיפור הזה. אז הקדוש ברוך הוא לקח את כל ההשגה הגדולה הזאת, וצמצם אותה לשש אותי או לשש מילים. שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. וההרחבה של זה, היא נמצאת בבוקר, אנחנו אומרים שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד, ומיד אחרי זה אנחנו אומרים, אתה הוא עד שלא ברא את העולם, אתה הוא שברא את העולם. אתה הוא, אתה אותו אחד. זאת אומרת, זה הפירוש של שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד.
גם שם לא מופיע בשמך, לא?
לא מופיע, צריך לומר את זה.
כן, צריך.
בן איש חי כותב שיגידו את זה, שומרים את המילה לעולם שיורידו את הראש למטה, יש בזה כל מיני כוונות על פי, כן, כתוב שכן יגידו. יש מקומות שלא כתוב, בסידור הגר"א זה לא מופיע, יכול להיות שבסידור האשכנז זה לא מופיע. אני לא בדקתי את כל הנוסחות בעולם, אבל מי שנוהג על פי קבלה, אני לא מדבר על מקובלים שמתפלים מכוונות, מי שנוהג בפשטות על פי קבלה, כן אומר את זה. אבל זהו, הוא מדבר על זה בהמשך. על הפסוק הזה של ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד, הוא מדבר בהמשך. הוא אומר שזה אותו דבר בדרגה יותר נמוכה. תכף נראה. אולי לא נגיע היום, אני לא יודע. וכמו שעד שלא נברא העולם, לא היה דבר חוצץ בפני ייחודו, כן אתה הוא יחיד בעולמך, גם כן מי שנברא. מה פירוש שלא היה דבר חוצץ מפני ייחודו? שזה לא נתפס כאישיות נפרדת, אלא שזה המחשבות שלו. כמובן שלא הגענו לתכלית של הייחוד, כי זה באמת לא אישיות נפרדת, אבל המחשבה היא מחשבה, היא המחשבה שלו. אם המחשבה שלו, אז זה לא הוא. אז לא הגענו לתכלית. להגיע לתכלית זה לצאת מהמדרגה של אחד ולהגיע למדרגה יותר גבוהה של יחיד. וזה באמת לא ניתן בהשגות שלנו בעולם הזה. זו מדרגה מאוד גבוהה, זה לא שייך אלינו כל כך. זה כמו, אם אנחנו מטפסים למקום כזה גבוה, אנחנו רוצים להגיע לאור שלפני הצמצום, אבל בדרך כלל אנחנו נתקעים בחלל הפנוי. ואז אנחנו נשארים בלי כלום. צריך להישאר, הלשון של, הגמרא מביאה את זה מספר בן סירא, בבן סירא שלפנינו זה לא מופיע, אבל אין לנו את המקורי. במופלא ממך אל תחקור, במחוסה ממך אל תדרוש, במה שהורשית התבונן. איך אני יודע במה שהורשיתי? מה שמתאים למהלך החשיבה האנושי, כן? אז לא מדובר בגבולות הדמיון האנושי שאוהב לדמיין ויזואלית כל דבר. כי מזה אפשר להשתחרר. אפשר לדמיין, יש אנשים שחושבים לאו דווקא בתמונות, אפשר לדמיין אחרת. אבל כשמדברים על הגבולות השכל האנושי של, ש, שהטבע שלו זה לקטלג ולראות פרטים, כן? הוא יכול גם לראות אישיויות, וזה כבר יותר נמוך, לראות אני אתה. אבל לכל הפחות את זה הוא צריך למחוק. אנחנו כולנו שלוחה של הקדוש ברוך הוא. אבל לראות איך שהכל הקדוש ברוך הוא לגמרי, זה מה שכתוב, ונשגב השם לבדו ביום ההוא, זה באמת יהיה רק ביום ההוא. אפילו על וידעת היום והשבות על לבביך, גם כן לא כתוב שזה אולטימטיבי, שכל יום ביום יהודי צריך להגיע להשגה הזאת. כתוב על היהודים במדבר שהם ראו את כל הניסים, אז היום אתה יכול להגיע לזה בשלמות, שתיכנס לארץ, תיכנס לתוך ענייני העולם הזה וכל זה, יישאר לך איזה רושם, ולנו נשאר רושם מלפני כך וכך דורות. אבל להגיע אפילו לזה, השם הוא אלוקים בשמיים ממעלה, על הארץ מתחת אין עוד, בשלמות להגיע לזה, זה לא כל כך קל. להגיע לנשגב השם לבדו ביום ההוא זה לגמרי, זה לא פשוט. כי אנחנו בעולם של מדבקות, כמו שאומרים. כל אחד מאיתנו הוא מדבקה. ואנחנו רואים רק את המדבקות. אנחנו לא רואים את לא את המדביק ולא את מה שמסתתר מאחורי המדבקה. את זה אנחנו לא יכולים לראות, זה מאוד קשה לנו. אבל לכל הפחות שנדע שכל המדבקות מגיעות מאותו יוצר, וכל מדבקה היא רק מדבקה ותו לא. היא לא איזה מין אחד שהופך את העולם, שיכול ליצור כוחי ועוצם ידי וכל זה. למה אמרתי מדבקה זה ארוך, התכוונתי משהו, אבל אולי נגיע לזה פעם. זה מדבקה, יש לזה קונוטציה לא טובה, כאילו מסכה. אבל לא התכוונתי.
או משהו שטוח.
לא, לא, כן, משהו רדוד לגמרי, לא סימפתי, לא לזה התכוונתי.
אפשר להגיע משם מדבקה.
לא, לא, תחליפי את זה בראש למשהו אחר, זה לא משנה. ועל ביאור עניין מצווה זו מצאנו עוד ציווי אחר בתורה, זה עוד וב. וידעת היום ושבות אל לבביך כי השם הוא האלוקים בשמיים ממעל ולארץ מתחת אין עוד. ורמב״ם לא מנה זו מצוות עשה מיוחדת, ירד סבור שזה הוספת מצווה על אמונת האלוקות או הייחוד. זה כמו שיש מצווה של לבנות בית המקדש ועשו למשכן ושכנתי בתוכם, המצווה הזאת מתפרסת על פרשה שלמה, קירות ותקרה וכלים בפנים, מנורה ושולחן ובסך הכל זה מצווה אחת בעצם. אז אותו דבר, יש את המצווה של אחדות השם שהיא נאמרה בשמע ישראל השם אלוקינו השם אחד. יש איזה הרחבות בכל מיני מקומות. אתה הורית לדעת כי השם האלוקים ענות מלבדו, וידעת היום ושבות אלו אביך כי השם האלוקים בשמיים ומעל ועל הארץ מתחת אין עוד. הרמב״ם לא מונה כל דבר למצווה וגם לא מתאמץ להבין מה מוסיף הפסוק הזה על פסוקים אחרים. זה הרחבה של המצווה. כן? זה לא חידוש, לא אפשר להסביר ככה. ורבנו יונה בשערי תשובה, שבעיקרון זה לא ספר מחשבה, זה ספר מוסר, השערי תשובה. הוא כתב שזו מצוות עשה להתבונן בגדולתו יתברך. זה פלא, אם זה נכון שזו מצוות עשה להתבונן בגדולתו יתברך, אז יש כאן מוקש. מה המוקש? אסור לאכול ארוחת בוקר לפני שהתבוננו בגדולת השם. איזה מצוות עשה דאורייתא? וגם בנות חייבות, כי זו מצוות עשה שאין לה זמן גרמה, אין לזה תאריכים ושעות. ומצווה כזאת שהיא תמידית, אז הרי אי אפשר לקיים אותה ללא סוף. אז צריך לקיים אותה כל יום. אם צריך לקיים אותה כל יום, אז כל מצווה דאורייתא, אם עדיין לא קיימתי אותה, אז אם אני אלך לאכול, אני אשכח לקיים אותה. ככה יש לי איזו סנקציה, שאני אסור ללכת לאכול עד שאני לא מקיים אותה. אז באמת, החפץ חיים כותב, באחד מספרי המוסר שלו, הוא כותב, לא על המצווה הזאת, הוא לא מעתיק את הרבנו יונה, הוא כותב שיש מצווה שהיא לכול העלמא מצווה, שזה מצווה של ואהבת את השם אלוקיך. ברמב"ם כתוב להגיע לזה על ידי התבוננות בגדולת השם, החפץ חיים כותב להגיע לזה על ידי התבוננות בחסדי השם, כל אחד החסדים שהשם עשה איתו, והחסדים שהשם עשה עם כל עם ישראל לדורותיו וכל... מביא שם כמה פרטים, והזמן לזה זה בתפילת שחרית, כי שם זה כתוב, גם גדולת השם כתובה שם, ואם בן אדם עבר את כל התפילה והוא לא שם לב מה הוא מתפלל, אז אסור לו ללכת לכל ארוחת בוקר, עד שהוא לא מתיישב רגע וחושב כמה השם עשה איתנו טובות, ועל כל פנים כמה אנחנו אמורים לאהוב אותו. אפילו אם לא נצליח לאהוב אותו, אבל אנחנו צריכים להצליח להרגיש שאנחנו אמורים לאהוב אותו, אלא שיש לנו משהו דפוק בראש ואנחנו לא יכולים לאהוב אותו, משהו סגור בלב, בסדר. זה לא בבחירה שלנו, אבל על כל פנים, כמה אנחנו אמורים לאהוב אותו, אנחנו חייבים להרגיש. זאת אומרת, לפי רבינו יונה עכשיו זה מתרחב על עוד נקודה. והאמת שמצד אחד זה מאוד קשה, מצד שני זאת המצווה הכי קלה. דיברנו על זה פעם. אין מחשבה שצצה לנו במוח שהיא לא פרט מגדולת השם. יש מחשבה שהיא לא פרט מגדולת השם? אנחנו חושבים תמיד על משהו. המשהו הזה הוא פרט בגדולת השם. מי ברא את המשהו? קדוש ברוך הוא. מישהו אחר יכל לברוא אותו? אף אחד. אז כל משהו שאנחנו חושבים עליו מגלה לנו את גדולתו של הקדוש ברוך הוא.
מחשבות של חטא.
מה?
מחשבות של חטאים.
היא מגלה לנו. אנחנו לוקחים את הכתר של המלך ומרביצים למישהו מכות. זה חטא כפול ומכופל. אבל עצם העניין שיש בעולם משהו, לא משנה מה, כן? הבן אדם חושב עכשיו על גדולת השם. הוא יכול להיות שהוא הולך לעבוד עבודה זרה או לגלות עריות או לשפוך דמים. יכול להיות. הוא הולך עם סכין להרוג מישהו. הוא חושב את הסכין הזה נתוקע לו בלב. אבל בעצם הוא מדבר עכשיו על גדולת השם. למה לא? הסכין זה גדולת השם והלב של החבר שרוצה להרוג אותו. והחיים והמוות זה גדולת השם, הכל גדולת השם. הוא לא מודע לזה ולא רוצה להיות מודע לזה. הוא רוצה לברוח מזה. אבל היות שזה כך, אז לא כל כך קשה לראות את גדולת השם, כי זה תמיד מול העיניים שלנו. אנחנו רק צריכים להחליף סוויץ' בראש. במקום להסתכל על הדברים מצד מה שבני אדם עושים איתם, להסתכל על הדברים מצד זה שגדולת השם משתקפת דרכה. הוא מדבר בהמשך, לא, דיברנו על זה כבר פעמים קודמות, שבעצם, אם ככה, אולי צריך להצליח להרוג אותו. וזה, על זה הוא דיבר. צריך להסתכל כמה דפים קודם, אין לך דפים. צריך להסתכל, לחזור לשם. זה גם כן, בתלמוד כתוב על זה. מה זה?
אז בעצם, ברגע שאנחנו יודעים על כל זה, אבל עדיין הלב לא מצליח להתרגש או לשמוח מזה.
אבל את המצווה קיימנו.
באמת?
כן, בטח.
למה, למשל, בתניא כתוב שזה אמור גם לתת לבן אדם שמחה? אבל
אם הבן אדם עושה את ההשתדלות, הוא קיים את המצווה.
אוקיי, אבל עדיין בלי שמחה או בלי...
זה כמו... תחשבי שאת הולכת ברחוב, ואת רואה סבתא זקנה שבקושי סוחבת סל, ואת ניגשת לעזור לה. והיא חושבת שאת רוצה לגנוב לה את הסל, אז היא צועקת עלייך, ואת בורחת, כי עשית את המצווה מבחינתך. זה בדיוק אותו דבר. אין מה לעשות. זה, אנחנו צריכים לעשות את ההשתדלות שלנו. אם זה מצליח או לא, זה לא בידיים שלנו. יש דברים כאלה בעולם.
אז לפי זה, איך יכול להיות שיש מציאות בכלל שחילול השם?
של?
חילול השם.
הבן אדם מצידו מחלל את השם. לא ששם השם מתחלל. מה? הוא לא מתחלל. הבן אדם, זה בדיוק אותו דבר. הוא מצידו עושה את ההשתדלות. הוא לא מצליח, אבל זה אשמתו. הוא צריך להענש על זה.
אבל איך באמת
חבל
נותנים לזה ממשות?
לא, כי יש לזה ממשות. מצד, זה כמו שבן אדם, בן אדם שהוא כולו בדביקות. הוא מספר... אחד ממשפחת ריבלין הירושלמי כתב פעם מכתב לחבר שלו בחוץ, לקיבל מכתב לחבר שלו בחוץ לארץ, בדור של בעל התניה. והמכתב נשאר בירושלים, מישהו הדפיס את זה לפני 50 שנה. לפני 50 שנה מישהו הדפיס את זה. סיפור שלם, זה בתוך קובץ שהדפיסו אז. במכתב היה כתוב ככה, היה כתוב שהיה אצלהם איזה סיפור של השגת גבול וקראו למשיא גבול אל בעל התניא והוא רצה לדבר על ליבו שלא יעשה את זה והוא איז פנים נגדו והתחצף נגדו בצורה מאוד זה והוא כותב והוא כותב שם במכתב שבעל התניא צחק, ואחרי זה הוא כותב שכל שום דבר לא עזר, והוא השיג את הגבול, וככה נגמר הסיפור, בלי happy end, זה סיפור אמיתי, ככה, אף אחד לא שיפץ אותו. ושם שהוא כותב שבעל התניא צחק, אז הוא כותב בסוגריים, שככה היה דרכו, שכל פעם שהיו מכעיסים אותו, הוא היה צוחק. עכשיו, אם תתבונני טוב, מה המשמעות? זה כמעט אותה מילה, לצעוק ולצחוק. עין וחתר הם מתחלפים. לזעוק, לצחוק, לשחוק, לצעוק, זה הכל אותה מילה. זה עניין של הפתעה. רק אם ההפתעה פוגעת במישהו אחר, אני צוחק. אם ההפתעה פוגעת בי, אני צועק. אני כועס, אני צוחק, אני צועק. עכשיו, אם אני יודע להסתכל על עצמי מבחוץ, ולא לקחת עצמי יותר מדי ברצינות, אז זה מצחיק אותי. כן? אז עכשיו תחשבי בן אדם, הבן אדם הזה שבא, הוא פגע בו, הוא בטח נהנש. כן? אלה שכתוב שם כל המבזה תלמיד חכם, אין רפואה למכתו. האנשים האלה נהנשו. הוא לא נפגע, הוא רצה לפגוע בו והוא לא הצליח. אבל את העונש הוא קיבל, כאילו שהוא כן הצליח, אותו דבר. אני אפילו לא יודע אם הוא היה מצליח, אם הוא היה מקבל עונש יותר גדול. כי הוא מצידו חטא, הוא אין לו השגות במדרגות כאלה. עכשיו, בן אדם הזה שעושה חילול השם, הוא מצידו מחלל שם שמיים. זאת אומרת, אם אני מתנהג לא כמו שצריך, ואנשים אומרים, ככה מתנהג בחור דתי, אז אני... אצלם שם שמיים מתחלל, למרות שהוא לא מתחלל באמת. הבעל התניא עצמו מסביר, ולא תחללו את שם קודשי, אל תעשו חלל ומקום פנוי שבו לא יהיה גילוי אלוקות. אבל הרי אין דבר כזה. אבל בתודעה שלך יש דבר כזה. בדמיונות שלך יש דבר כזה. אתה אחראי גם על הדמיונות שלך.
זה הצחוק של רבי עקיבא.
נכון, נכון. שם זה היה, שם זה היה, זה לא פגע בהם אישית, אז הם בחו, והוא צחק כי הוא ראה את ה... זה סיפור אחר, זה לא בדיוק אותו סיפור.
אבל זה דם, ראו את החילול השם.
כן, כן, כן. כן, נכון. בצד הזה יש דמיון.
זה גם עוד דוד המלך, גם כשמתעללים אותו. הוא אומר שזה לא... כן,
זה לא הבן אדם, זה... עליי נגזר שיקללו אותי. מי שמבצע את זה, זה לא חשוב, זה לא תלוי לי. אבל למעשה, דוד המלך בעצמו אמר שיתנו לו עונש. כתוב בחז"ל שאם הוא לא היה מקבל עונש, אז היה נטרד משני עולמות. הוא היה מאבד את החלק שלו בעולם הבא. הטובה שעשו לו זה שהוא קיבל את העונש בסוף. אז יש לנו את רבנו יונה שהוא כותב שיש מצוות עשה להתבונן בגדולת השם. עכשיו, איך מקיימים את זה? בוא נעצור רגע, נחשוב. איך מקיימים את זה? בפשטות. אז יש דרך אחת כמו שדיברנו, שכל מה שאנחנו רואים זה גדולת השם. אבל הדרך האמיתית היא פשוט להתרכז בנבראים, איך שהם נראים, נגלים לעינינו, מהדבר הכי פשוט עד הדבר הכי מורכב שאנחנו מכירים. מגרגיר חול עד הדברים הכי... מורכבים ומופשטים שאנחנו שמענו עליהם. ובצורה כזאת אפשר לבנות איזשהו מסגרת שאפשר לראות דרך זה את גדולת השם כמה שבן אדם יכול לראות. כמובן שזה לא גדולת השם באמת. עוד פעם, לא אמרו לנו להשיג את גדולת השם, אמרו לנו להתבונן בגדולת השם. זה ערך אחר לגמרי. זה כתב רבנו יונה, ובחובת הלבבות כתב שזה ציווי על חובת העיון באמונה, באמונת הייחוד, על דרך עיון השכל, לא באמונה שמעית לבד. תכף נראה איך שרבי צדוק מסביר את זה, ודברי שני החכמים האלה בצירופם יחד אמת. דווקא אם נחבר את חובת הלבבות עם רבנו יונה, אז זה אמת. אבל אם לא, אם ניקח את חובת הלבבות לבד, אומר רבי צדוק, לא כמו שחשב בעל חובת הלבבות שעיון זהו החקירה, להוכיח מדרך שכל פילוסופי אמיתות האלוקות ואמיתות ייחודו עד שיוכל להוכיחו גם לעיני העמים בזולת ציווי התורה, זה זה דבר פלא מה שחובת הלבבות כותב. הוא כותב ככה, התורה ציוותה את היהודי, התורה ציוותה, השם ציווה את היהודי, שהוא יבין כל כך טוב את הנוכחות של הקדוש ברוך הוא בעולם, ואת הייחוד של הקדוש ברוך הוא בעולם, שעכשיו הוא יוכל לשים את המצווה בצד, ולהסביר את זה לכל העמים, גם בלי מצווה. כאילו שזה, כן, כמו שאומרים, כמו שמוכיחים שפה יש נפט באדמה, כן? עושים מגדל קידוח, וקודחים ומראים, הנה, אמרתי שיש נפט, אתה רואה ככה, בצורה כזאת, להראות לכל הגויים בעולם שיש אלוקים. בלי, לא בגלל שקיבלנו תורה וקיבלנו מצווה, ואנחנו רוצים לקדם את האג'נדה שלנו, אלא בגלל שזאת האמת אובייקטיבית, בלי חוכמות. ככה כותב בעל חובת הלבבות. עכשיו, לכאורה, אם זה ככה, אז מה צריך מצווה? אם זאת האמת האובייקטיבית, ואם זה האמת, אז זה האמת, אז גמרנו. אז לא, אז יש מצווה שנגלה לכולם את האמת. אפשר להבין את זה. כותב רבי צדוק שזה לא נכון. זה לא הפירוש במצווה. מדוע? וזה ודאי ללא צורך למאמיני התורה. גם קודם הוא כתב את זה. הוא כתב שצריך את זה בשביל אומות העולם. אבל לא ייתכן שהתורה ציוותה אותנו מצווה שכל הצורך שלה זה רק בשביל אומות העולם. כן? זה יכול להיות שאחד הפסוקים שמדבר על שם המצוות בני נוח, שם אפשר למצוא דברים כאלה, אבל לא במצווה הזאת. ואם כן, למה הוצרכו התורה לצוות לנו זה, אנוכי ושמה ישראל, מבואר שהיא המלמדת אותנו להאמין בזה. עכשיו הוא אומר עוד טענה. התורה לא כותבת דברים מיותרים. בתורה לא תמצא פסוק בתורה ששתיים ושתיים זה ארבע. נכון? אז למה צריך להיות כתוב בתורה שיש אלוקים אחד בורא, אם אפשר להוכיח את זה בדרך הגיונית, בדרך פילוסופית? אברבנאל מתייחס לשאלה הזאת. אנחנו צריכים עוד מעט לסיים. אז נגיד בעל פה מה שאברבנאל אומר, אחר כך אולי נמשיך לקרוא פה. אברבנאל אומר ככה, אומר שאנוכי השם אלוקיך וידעת היום, כל הפסוקים האלה, הוא אומר, בני ישראל לפני מתן תורה ידעו שיש אלוקים. כן, הם ידעו שיש אלוקים כי הוא הוציא אותם ממצרים. ומשה רבנו בא בשליחות של האלוקים. ואברהם אבינו הרגילה את הנוכחות של הקדוש ברוך הוא מעצמו, לפני שהשם התגלה לו. אז יש מציאות שבני אדם מקבלים את האמת. הקדוש ברוך הוא נתן לבני אדם להגיע לאמת גם לא דרך מצווה, גם דרך השכל. אבל הם לעולם לא יגיעו לאמת הזאת שהמצווה תביא אותה. הוא כותב שם האלוקים הזה שאתה מוכיח אותו דרך השכל, הוא לא האלוקים שמתגלה לך דרך המצווה. דרך המצווה אתה מקבל אלוקים אחר. הפירוש אלוקים אחר, אין שניים. אתה מקבל אלוקים שעם השכל לא יכלת להגיע אליו בשום אופן. עם השכל אפשר להגיע, זה כמו חוק הכלים השלובים, זוכרים? בפיזיקה. חוק הכלים השלובים, עם השכל, עם הבן אדם, עם הכוחות שלו, הוא יכול להגיע עד למקום מקביל באיזושהי השגה עליונה. אם יש לו נשמה מעולם הבריאה, הוא יכול להגיע להשגות של עולם הבריאה. לא לעולם הבריאה האמיתי, אבל לעולם הבריאה שמתחבא במישור של עולם העשייה. יש שם עולם הבריאה שבעשייה. אם יש לנו נשמה דאצילות, יכול להגיע לאצילות. יש לנו נשמה דיצירה, יכול להגיע עם השגות שלו. אבל כולם שורש שלהם בקדוש ברוך הוא. אבל הקדוש ברוך הוא, הוא לא נקרא שורש. הוא נקרא שהוא ממנו הכל מתחיל. שורש זה משהו שכבר כמו שורש בגשמיות. מה זה שורש בגשמיות? זה דבר שכבר הוא קיים, רק אני לא רואה אותו. אם אני אומר שהנשמה שלי היא השורש שלה בעולם הבריאה, אז מה אני אומר? שבעולם הבריאה כבר קיים משהו מובחן, מיוחד, כן? נפרד מחבריו, לא נפרד בצורה גסה, לא מפנה להם עורף, אבל אחר מאחרים, שזה השורש של הנשמה שלי. אפשר לדבר על שורש של הנשמה שלי, ועל שורש של הנשמה של מישהו אחר, כן? זה נקרא שורש. אבל כשמדברים שהשורש כל השורשים, עיקר ושור שעדכו לו אלמין, זה הקדוש ברוך הוא, לא מדברים על שורש נפרד לדבר זה ושורש נפרד לדבר זה. זה חס ושלום. שם מדברים על הקוליות שלו, על זה שהוא יכול הכל. הוא שורש גם לדברים שלא לא נבראו בסוף. באותה מידה שהוא שורש לדברים שנבראו, באותה מידה הוא שורש לדברים שלא נבראו. באותה מידה ממש, אין שום הבדל. הוא שורש לכל דבר. ולכן אי אפשר לקרוא לזה שורש. זה דבר שהוא פוטנציאל, אבל הוא לא שורש. שורש זה דבר הרבה יותר מובחן. אנחנו יכולים להשיג עד השורש שלנו. אז אם התורה לא הייתה מצווה עלינו, הייתה רק אומרת, תפעילו את התאים האפורים שלכם, זה לא מצווה, זה התנדבות. מי שרוצה, שישבור את הראש ויגלה לבד. אז היינו מגיעים, כל אחד היה מגיע להשגה שלו, אבל להיות שזה מצווה, נתנו לנו את זה על מגע של כסף. מצווה זה מתנה. הקדוש ברוך הוא בעצמו נתן לנו חיבוק, נתן לנו נשיקה, הוא נתן לנו מצווה. זה משהו אחר, יש לזה ערך אחר, הוא נתן לנו יכולת להתחבר אליו. זה המושג של צוותא, של מצווה. וכאן זה כבר לא הולך לפי אז, יכול להיות שהיה לפני 4 דורות, 3 דורות, היה רב נוחם שוסטר, לא יודע אם שמעתם את השם שלו, הוא היה הוא לא זכה להגיע לארץ. אח שלו הגיע לארץ, הוא לא הגיע לארץ, הוא נפטר שם בחוץ לארץ, יכול להיות שהוא נהרג עם הנאצים, אני לא יודע איפה, הוא היה יהודי, סנדלר שכל היום, לא סנדלר מקובל שיודע לגלות נסתרות ולא לא צדיק נסתר, סנדלר באמת, אבל כל לילה הוא קם חצות, וכל יום עשה שעה את בודדות, וכל יום למד כמה שהוא יכל, וחוץ מזה הוא כל היום עמד וישב ותפר נעליים וכל מיני כאלה. והשם גלגל לפתחו את אחד מגאוני גליציה, הרב דה סוקולוב, היה אלברשטם, היה בן אחר בן מהדברי חיים, מהרבי מצאנז, היה גאון עצום וחסיד גדול וזה, והתגלגלו שניהם לפונדק אחד והתחילו לדבר. ואחר כך הוא יצא בהתפעלות, הוא אמר, אני לא מבין איך יכול להיות דבר כזה, הוא אומר. דבקות כזאת בקדוש ברוך הוא, לא מצאתי אצל אדמו"רים. כמו שמצאתי אצל הסנדלר הזה. זה הכוח של מצווה. זאת אומרת, אם הדבקות לא הייתה מצווה, וכל אחד היה רק מגיע לפי הפוטנציאל שלו, אז באמת היה צריך להיות הבדל. אם זה מצווה, זה כבר תלוי ברצון, לא בפוטנציאל. מצווה מקיימים עם רצון. השם ציווה, אני רוצה לקיים. אז היות שהיה לו רצון, אז הוא הגיע. זה בעצם הנחמה שלנו שזה מצווה. אם זה לא היה מצווה, היינו בחושך. כל העניינים הגדולים האלה, כמו אהבת השם ויראת השם ואחדות השם, כל הקדוש ברוך הוא עשה אותה מצווה, ככה אנחנו מבינים השכל הקטן שלנו, כדי שגם אנחנו נוכל לנגוע בהם. אם הם לא היו מצווה, אז היה נשאר כמו נבואה. יש נבואה. בסדר, מה זה נוגע לי שיש נבואה? אם הנביא ירצה, הוא יגיד לי משהו, אבל אני עם נבואה, זה שני עולמות. ברגע שלא, אם היה מצווה להיות נביא, אז היינו כולנו נביאים. כי כשזה מצווה, אז נותנים את האפשרות לקיים אותה. זה פחות או יותר הכיוון של דברי אברבנאל, עם קצת הרחבה, היא כתובה גם בספרים, אצל הצדק קצת מסביר אותו, קצת אחרת, קצת משנה את דבריו, אבל על כל פנים, בגדול זה הכיוון שהוא כותב, האלוקים אשר כבר ידענו שהוא נמצא, לדעת שהוא היותר שלם אשר בכל המציאות. זאת אומרת, לקלוט את השלמות מה שמעבר, שאנחנו לא נוכל בכוחות עצמנו, את זה קיבלנו על ידי המצווה. זה העניין. זה ברור, עד כאן זה ברור. עכשיו, אם נראה את ההמשך, עוד כמה שורות, מה הוא כן שם במקום השכל. וכל אמונת ישראל בשעת מתן תורה מכונה בכל מקום בכתוב בלשון ראייה, שיהיו רואים אמיתותו בעין השכל כראיית הנביאים. וכדרך שהיא תראתה שפחה חולו, וראיית יחזקאל למעשה מרכבה. וכבר מפורסם אצל כל דברי ישראל, יציל כל ישראל דברי חז"ל, וכל קדושים וחכמי האמת, ענייני מעשה מרכבה מה הם. טוב, אנחנו נשאיר את זה פה, צריך לקרוא את זה עוד פעם. הקיצור, מה למדנו היום? למדנו היום, בעצם למדנו כבר משהו דומה פעם, ואמרנו שצריך לתמצת את זה, שצריך ללכת עם משהו שאפשר לעשות עם זה עבודה, נכון? אז צריך לקיים את מה שאמרנו.
מה
ראינו בעצם את העיקרון, כשהוא דיבר על לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי, שלא תחשוב שיש דבר נפרד. שלא תחשוב שהטבע הוא דבר נפרד וכל זה. עכשיו הוא אומר, בסדר, אין דברים נפרדים לגמרי שמתנהלים מעצמם. אבל יש, והכל מושגח על ידי הקדוש ברוך הוא. נכון. אבל הדברים הנפרדים מושגחים על ידי הקדוש ברוך הוא. מה שלמדנו עכשיו, בעצם למדנו את המדרש של מה הנשמה ממלא את הגוף, ככה הקדוש ברוך הוא ממלא את העולם. למרות שזה לגמרי הפוך מהתחושה שלנו, אנחנו לא מרגישים שאנחנו, תסתכלו על היד, היד אין לה אישיות, נכון? האישיות זה אני, יש לי יד, נכון? יש לי רצון, יש לי זיכרון, יש לי שמחה, יש לי עצב, יש לי, אבל זה, האישיות זה אני. אז יש אחד יחיד ומיוחד, הכל חוזר לאותו מקום, היחיד שיכול להגיד אני, זה השם יתברך. ואנחנו שלוחה, אלא מה? אנחנו שלוחה ששכחה שהיא שלוחה. ובגלל שהיא שכחה שהיא שלוחה, היא צריכה לחפש את הדרך של החזרה. היא לא תמצא את הדרך שלה אם היא לא תעבוד ברובד של השכחה. ברובד של השכחה, שם שאפשר לבחור לעשות נגד הקדוש ברוך הוא, כי ברגע שנזכר לא נוכל, לא יהיה לנו בחירה. ברובד של השכחה, שם אנחנו צריכים לעשות את התיקון. לכן משאירים אותנו עם השכחה הזאת, עשו לנו ככה, משאירים אותנו עם השכחה הזאת לאורך כל החיים, חוץ מהנביא שהוא משתחרר רגע מהשכחה. משאירים אותנו עם השכחה, ופה במקום השכוח הזה אנחנו צועקים שאנחנו מאמינים באמונה שלמה שאין ייאוש בעולם כלל, ואין שכחה אם אנחנו לפני כיסא כבודיך, אין שכחה אצלנו אם אנחנו לפני כיסא כבודיך, זה המשמעות בעצם, אנחנו אומרים אין שכחה לפני כיסא כבודך, אין שכחה, אתה לא שוכח. אין שכחה אצלנו, השכחה שלנו היא לא רלוונטית, ואנחנו חיים כאילו שאנחנו זוכרים, ואז עושים תיקון בשכחה, וזה חשוב, כי אנחנו בני אדם, אנחנו צריכים לעשות תיקון, אנחנו יהודים, אנחנו צריכים לעשות תיקון בכל הסביבה שלנו, גם בעמים אחרים, וגם בחי, בצומח, בדומם, בכל דבר, אנחנו לא יכולים לעשות את התיקון הזה מהאולימפוס, מאיזה מקום גבוה. צריך להיות פה, בשביל זה הנשמה ירדה לגוף, שהנפש הבעמית תשכיח ממנה את הכל, שיהיה יותר קל לזכור שלא אכלנו משהו, שלא התפללנו מנחה. כן? פשוט, ספירת העומר שוכחים, כן? ארוחת ערב לא שוכחים כל כך. נהיים רעבים אז נזכרים. אנחנו חיים בתנאים כאלה, אבל אנחנו צריכים לזכור שאנחנו שלוחה ששכחה את עצמה. וזה בעצם, זה אמונת הייחוד שלנו. ועם הקריאה הזאת ששמע ישראל, אבותינו עלו על המוקד, כי באמת אם מפנימים את האמונה הזאת, אז באמת לא כל כך חשוב אם אנחנו פה או שם. מה שחשוב זה שנעשה מה שהשם רוצה, אז כל מה שהשם רוצה שנהיה פה, אנחנו צריכים להיות פה. ברגע שהשם מפסיק לרצות שנהיה פה והוא רוצה שנהיה שם, אז בסדר, איך אמר רב זושה, יגידו לי לגיהנום, אז אני ארקוד לגיהנום. כי השם שלח אותי. טוב, צריך לסיים עם טוב.
לרקוד זה טוב.
לרקוד הוא טוב. לרקוד הוא טוב.
יתרון האור מן החושך.
יתרון האור מן החושך.
מתוך החושך.
נכון, נכון, נכון.
זה הכוונה שאומרים טוב האור, שכן מן
החושך, זה... הזוהר אומר, לית נהורה... כנהורה דנפיק מגוח השוחה, וחושך ושכחה זה אותם אותיות. מה? רבי נתן, היה פעם אחד שאמר לו, אחד מהמסנגדים אמר לו פעם, אתה בסוף תיכנס לגיהנום, אז הוא אמר, אני לא פוחד, אני אחזור שם תורה מלכותי מהר"ן, אז יבואו כל הצדיקים בגן עדן לשמוע, אז שם יהיה הגן עדן.
ברור לו, זה אמור להתחיל את אנשים ולהגיד את
האמת, ולא אומר,
מי שיש לו עולם אחד
ושני עולמות לא פוחד מזה. כשהייתי ילד קטן, אבא שלי סיפר לי את זה. הוא אמר שמי שיש לו הרבה אלוקים ועולם אחד, אז הצעצוע הזה מפחיד אותו. אבל מי שלהפך, אז... להתראות.
תודה רבה.
תודה רבה. תודה רבה. יהיה טוב. תודה רבה.